מספללים רפואנו השם מאמינים לישועו שחוק כביסי השם
מתמדנים ונשמרתם לנפשותיכם
חזקים מחוברים משדרים כוח חי
שטח כלכלי עם צבי טסלר
חמש ועוד שלוש דקות, שלום וערב טוב לכם, אתם על שטח כלכלי, המגזין השבועי שעוסק בכלכלה, חברה וכל מה שקשור לכיס של כולנו. תודה ליצחק איזיקוביץ' על ההפקה, שימי ברוורמן על הביצוע הטכני. מאחורי המיקרופון צבי טסלר, אנחנו מתחילים. מיד שורה של נושאים גם על ה... 70 אלף עסקים שנסגרו במהלך שנת 2021, השנה האזרחית הקודמת, גם על סיוע של מי שחייבים כסף וגם מובטלים, ועוד הרבה מאוד נושאים, אבל קודם כל, בכותרות, כרגיל, שלום חיים גיל.
שלום וערב טוב.
ערב טוב, פרשן כלכלי ואסטרטג, ואנחנו ככה בסיאם של האומיקרון, נתונים אין לנו כמה מאומתים יש, כי משרד הבריאות כבר יומיים לא מצליח להשתלט על התקלות, אבל בשטח התחלואה מתפשטת, אתה יודע איך אני יודע?
איך אתה יודע?
כי על פי האנשים שלא מגיעים למקומות העבודה, פשוט במקום אחרי מקום שאיתו אני בודק, אין כמעט אנשים, והיום בנק ישראל נדרש לזה, ומנסה למצוא פתרונות למחסור בכוח אדם.
כן, פתרונות, אבל אתה יודע מה, שאני קראתי את ההודעה של בנק ישראל, לא יכולתי שלא להרים גבה, כי יכול להיות שהפעם באמת הכוונה טובה, אבל איך אומרים, בדרך לגיהנום, הדרך לגיהנום רצופה בכוונות טובות. פה בנק ישראל בא ואומר שהוא ייתן בידי הבנקים את האפשרות לצמצם את הסניפים, את מספר הסניפים הפתוחים, ולתת כל מיני פתרונות אחרים, כולל פתרון שיכפה על לקוחות. לקבוע תור מראש, כך שאפשר יהיה לנהל את זה באופן כזה שאנשים לא יהיו יותר מדי אנשים, כאילו בסניפים. אבל גם כך צריך לזכור שבשנים האחרונות אין כמעט סניפים, זאת אומרת, רוב הפעילות עברה לדיגיטל, וכשאני חוזר למה שאמרתי קודם, הדרך לגנום רצופה כוונות טובות, זה הפך להיות גנום עבור המון המון אנשים מבוגרים שאינם יודעים להשתמש בכלים הטכנולוגיים,
או נשים שמפת אמונתם והנהגתם לא משתמשים בכלים טכנולוגיים, מדובר אבל על הורדה של עד 20% ממצבת כוח האדם, נכון? שיכולים לעבוד מהבית.
נכון, ופה נשאלת השאלה, אם גם כך כוח האדם צומצם ומספר הסניפים הפעילים הפרונטליים יצטמצם, אז כשאתה מוריד מתוך זה 20%, מה נותר כשירות לציבור? כן, אבל בעקבות ההתפשטות של המחלה, וכפי שאתה אומר, אנחנו לא יודעים באמת המספרים האמיתיים, גם המספרים שמשרד הבריאות כן פרסם עד לפני יומיים, אנחנו יודעים שהם רחוקים מהמציאות, משום שהרבה מאוד בכלל לא דיווחו על אותם מאומתים, והפתרון שבנק ישראל מציע לבנקים זה למעשה, שגם ככה מתמודדים עם חיסורים רבים, והיעדר עובדים, הוא הציע להם פשוט להעביר כמה שיותר פעילויות לפעולים הדיגיטליים, והוא כביכול התיר את הרצועה מעבר למה שכבר הותר קודם.
זאת אומרת, הדרך רצופה כוונות טובות, אני רוצה להספיק איתך עוד שני נושאים בקצרה, אחד, נושא שככה היה היום הרבה בכותרות, המשטרה אומנם מכחישה, גם השר לביטחון פנים, גם המפכ"ל כבר בהכחשה מרוככת יותר, אבל על פי הפרסום בכלכליסט, תוכנת הריגול, פגסוס, שכבר הקטה גלים ויצרה לנו משברים בינלאומיים, נעשה בשימוש על ידי המשטרה נגד אזרחים, כולל, על פי הפרסום, אזרחים שהיו מעורבים במחאה בסך הכל.
אני שואל את השאלה כמה מתוך המאזינים שלנו מאמינים לתגובת המשטרה, להכחשה שהיא הוציאה בהתחלה בכל רמה, ואחר כך כפי שאתה אומר באמת בכל ענות חלושה.
טוב, שנייה חיים, הנה, מעדכון אותי פה איזקוביץ' שמפיק אותנו. תשמע, הגיעו כל המאזינים ששאלנו אותם, אני מאמין מי לא, אין אף אחד, לא, ברצינות, אבל אני לא חושב שיש מישהו בציבור שלוקח את הודעת המשטרה ומאמין לה כפי שהיא.
וזהו, ואז נשאלת השאלה, האם אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, במשטר דמוקרטי, או שאנחנו חיים במשטר אפל, נקרא לזה, משום שפעילות
כזאת... חיים, אבל רק נסביר, המשטרה בעצם בלי צו בית משפט, כך לפחות לפי הפרסום, חדרה לטלפונים הניידים של אנשים, ולקחה משם הודעות, שיחות שלהם.
הכל, שיחות מוקלטות, הודעות טקסט, כל דבר שהמכשיר שומר, התוכנה הזו מסוגלת לאגור.
והדרך היחידה להימנע זה טלפון כשר?
ממש כך, כן.
טוב, לפחות מזה זה מציל, נושא אחרון ממש בקצרה.
למרות שגם טלפון כשר ניתן לחדור אליו, אבל אני מניח שלא יימצא בו הרבה.
כן, נושא אחרון ממש בקצרה, גיחה קטנה למה שקורה באיחוד האמירויות.
תקשיב, זה אירוע שלדעתי לא קיבל מספיק חשיפה, זה אירוע מטלטל, זה אירוע משנה
מציאות. אז בוא ניתן את עיקרי הפרטים ואיך זה משפיע על הכלכלה.
איראן תקפה. באיחוד האמירויות, תקפה פשוט פיזית, תקיפה טרור עם נשק, עם טילים, ממש עם הרוגים אפילו, אוקיי? ממש, אפשר לקרוא לזה הכרזת מלחמה. עכשיו, יש לזה שני היבטים. היבט אחד, אוקיי, ישראל חוזרת להיות שחקנית מאוד מאוד מרכזית, ואיחוד האמירויות ועוד מדינות נוספות ירכשו מאיתנו הרבה מאוד כלים להגנה על האזרחים שלהם, ואולי אפילו כלים התקפיים, אולי אני יודע מה, בעתיד אולי אפילו איזושהי קואליציה נגד איראן. אז זה הצד החיובי כביכול לכלכלה הישראלית.
והפגיעה נגיד נעשתה באמצעות כלים שהם ללא טייס, באמצעות רחפנים מולכדים.
כן, אבל התעוזה, העובדה שברור לכל מי תוקף ומי נתקף.
אבל איך זה משפיע על הכלכלה?
צריך להיזכר באירוע שקרה לא לפני הרבה זמן, כאשר אותה איראן תקפה את שדות הנפט של סעודיה, ושם היא יצרה נזק מאוד מאוד גדול שעד היום לא תוקן, היא פגעה בתפוקה של הנפט הסעודי ברמה כזו שהידרשו שנים לתקן את זה. עכשיו, יש לזה השלכות מאוד מאוד משמעותיות, בפרט עכשיו שאנחנו נמצאים במשבר אנרגיה שהולך ומתפשט, שאגב גם תרם למהומות בקזחסטן.
אבל אולי חיים, לסיכום הדיווח הזה, אולי באמת האירוע הזה יאיר את העולם, ואולי יאפשר לשחקניות אחרות להכניס את היד והרגל שלהם לתוך האמבטיה הרותחת הזו. חיים גיל, הפרשן הכלכלי והאסטרטג, תודה רבה לך.
ערב טוב,
עוברים לנושא הבא. חוזרים לנושא הקורונה ולחיים עצמם, ועוברים למרואיין המרכזי הראשון שלנו בתוכנית, דוקטור רובי נתנזון, שלום.
שלום לכם.
שלום, יועץ הכלכלי של להב, ואיתך אנחנו רוצים לדבר על דוח שאתה מפרסם הבוקר, שאומר מה 70 אלף עסקים נסגרו במהלך שנת 2021.
נכון, זאת התוצאה הישירה של משבר הקורונה. אנחנו גם במהלך המשבר כבר בשנת 20 כבר הזהרנו שהסתגרו 76 אלף עסקים, אז זאת התוצאה כרגע, וזה לראשונה שיש מצב בישראל שבעצם מסגרים יותר עסקים ממה שנפתחים, כי בדרך כלל יש סדר גודל של 50 ומשהו אלף עסקים שנפתחים מול 40 ומשהו אלף עסקים שנסגרים, אפילו בשנה
קודמת. זאת אומרת, עלייה של 60-70 אחוז ביחס לשנה רגילה.
בהחלט. וזאת התוצאה הישירה של משבר הקורונה, וצריך לזכור שיש לנו בישראל סדר גודל של כ-600 אלף עסקים, אז מדובר בעיקר על עסקים קטנים, על עצמאים, עסק מורשה, עסקים מהסוג הזה.
אבל תסביר רגע את ההיגיון. הרי אנחנו נמצאים בתוך הקורונה כבר שנתיים, והשנה, דווקא שנת 2020, בתחילת הקורונה, זו הייתה השנה שהייתה לכאורה הכי קשה לעסקים, עם הסגרים החזקים והגבלות מאוד משמעותיות. דווקא שנת 2021 למניינם הייתה כמעט בלי הגבלות. למה דווקא ב-2021 נסגרו העסקים ולא ב-2020?
טוב, 2021 זה בעצם התוצאה של ההתפתחות שהייתה ב... 20 במהלך הקורונה. זה צריך לזכור ש לא היו רק סדרים, שגם ב-21 היו כמה וכמה מהלכים, כלומר כמה וכמה גלים של קורונה, וכתוצאה מכך עסקים לא שרדו את את הגלים שהיו גם ב-21, בהיעדר גם תמיכות שהיו תמיכות חד פעמיות ב-20, אבל לא חזרו על עצמם באותו היקף ב-21, וזאת התוצאה.
זאת אומרת, ב-2020 בעצם המשק עבר סוג של הנשמה מלאכותית לאותם עסקים.
לגמרי, כמובן, התמיכות שהממשלה נתנה ב-2020 ובמידה מסוימת גם תמיכות די נדיבות, לא חזרו על עצמם ב-21, וכתוצאה מהדם הגלים שהיו כרגע של קורונה במהלך 21, כפי שציינתי, והדר תמיכות, יש הרבה עסקים שלא שרדו את המצב הזה. היום אנחנו נמצאים בדיוק במצב הזה, שבעצם לא נותנים, או המדיניות היא לא לתת תמיכות כלשהן, לחכות באופן נקודתי איזה עסקים כאילו נפגעו, ואז לתת משהו, וזאת ההצהרה לאחרונה מבחינת האוצר. ועסקים לא יכולים לחכות לזה. יש להם תזרים שצריך לסגור, יש להם אשראים, יש להם ספקים, יש להם גם חובות שהם צריכים לעמוד בהם. ואי אפשר לחכות חודש, חודשיים, שלושה, ארבע, כדי לראות אם המדינה תתמוך. אז אני כן מצפה שכרגע, כתוצאה מזה, יהיה עוד גל של סגירת עסקים מאוד מסיבי.
בגלל חוסר הוודאות, אתה אומר בעיקר.
אבל בוודאי,
אני רוצה רגע שתעזור לנו לאפיין, אנחנו יודעים מבין העסקים באיזה ענפים יהיו יותר עסקים שנסגרים או פחות?
כן, כמובן, אנחנו גם צבענו את ענפי המשק בצבעים, יש אדום, שזה אלה שהכי חשופים, הצבע כאילו...
מי נמצא באדום?
באדום נמצאים כל... ענפי האירוח, תיירות כמובן, גם חלק מהמסחר, אלה הענפים שנמצאים בתחום האדום, גם ענפים שקשורים למערכת החינוך למשל, שזה גם לא מעט אנשים, אלה נמצאים בתחום האדום.
ומי בהכי נמוך? מי היו הכי בטוחים?
הכי בטוחים? הכי בירוק, מה שנקרא.
כן.
אני הייתי אומר, ענף הבנייה למשל, חלק גדול מענפי ההייטק, הם לא נפגעו בכלל, תקשורת לא נפגעו, כל מה שקשור לתקשורת, לשירותים פיננסיים, כמעט ולא נפגעו כתוצאה מהקורונה.
טוב, זו תמונה עגומה, ואתה אומר, הרע עוד לפנינו בגלל חוסר הוודאות והצעדים שהממשלה לא
נקוטת. התמונה יכולה להשתנות ואפשר למתן אותה, אם יש מדיניות ממשלתית פרואקטיבית שתומכת בעסקים ובעצמאים, וזאת הקריאה שלך ואל כיוון של האוצר, להגיד שיש פה מצב שהנקודה, התמונה היא לא כל כך ברודה, אלא בהחלט יש מה לעשות ומה לשפר, אבל זה לא יבוא לבד. אם המדיניות זה שף ואל תעשה, אז כן. יגרום לכך שכן התמונה תהיה עגומה עוד יותר.
דוקטור רובי נתנזון, יועץ כלכלי של להב, תודה רבה לך על הדברים.
בבקשה.
נצא להפסקת פרסומות, ואחריה על עוד השלכות של הקורונה, מי שמגיע לעבודה, יידרש לעבוד הרבה יותר שעות. פרסומות.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי, עם צבי טסלר.
תודה שחזרתם עלינו, 5:21, אתם על שטח כלכלי, תודה לשלמה פולק, שמסייע בביצוע הטכני של הסיפור הזה, בהפקה של זה. אנחנו ממשיכים עם הנושא הבא, דיברנו על הקורונה, ועל המצוקה גם של העובדים, וגם של המעסיקים, ואחת מהבעיות זה שאין עובדים, אנשים פשוט לא מגיעים לעבודה בגלל תחלואה, בידודים וכו' וכו'. היום גם הוחלט לאפשר להוציא עובדים חיוניים במקומות חיוניים מהבידוד לעבודה בתנאים מסוימים לאחר יותר מיוחד ממשרד הבריאות, וזה לא הצד היחיד. שלום מאיר דוד. ערב טוב.
ערב טוב לך,
מה זה? ערב טוב, אני תנסה טיפה לשפר כדי שנשמע אותך היטב. אתה ראש מנהל הסדרה ואכיפה בזרוע העבודה במשרד הכלכלה. אנחנו רוצים לדבר איתך על היתר להעסקה בשעות נוספות לצורך השמירה של רציפות תפקודית במשק. בוא תסביר לנו מה זה אומר. כמה בלי הקורונה מותר להעסיק שעות נוספות? זה משהו שהוא מקובל.
היום יש יותר כללי במשק להעסיק עד 12 שעות עבודה ביום. ו-16 שעות בשבוע. זה יותר הכללי שחל על כלל המשק בשגרה.
12 שעות עבודה מקסימום ביום, גם אם זה מפוצל. זאת אומרת, גם אם הגעתי משמרת בוקר, יצאתי הביתה וחזרתי, אי אפשר יותר מ-12 שעות ביממה?
12 שעות עבודה, לא 12 שעות כולל פיצול, 12 שעות...
12 שעות עבודה, ובשבוע, אתה אומר?
ובשבוע 16 שעות נוספות.
אוקיי. מעבר לזה, גם אם אני רוצה כעובד לעבוד, אסור למעסיק לאפשר לי.
מעבר לזה, אסור למעסיק להעסיק אותך בשעות האלה, אלא אם כן, הוא יקבל היתר מיוחד.
בשגרה?
בשגרה.
מי מקבל בדרך כלל היתרים מיוחדים? איזה ענפים?
מפעלים ביטחוניים, מקרים שיש איזה פיק, תקופת עומס בעבודה של פיקים, כמו עבודה עונתית, פרויקט מסוים שצריך לסיים אותו בפרק זמן קצר.
ואז מעסיק פונה אליכם ואומר, אנחנו נמצאים בפיק, אנחנו רוצים היתר, ואתם נותנים לו היתר נקודתי בעצם.
נכון, היתר נקודתי לתקופה מסוימת מוגבלת, למספר עובדים מוגבל, ולשעות נוספות מוגבלת, שהיא קצת יותר ממה שמותר היום במשק.
אוקיי, ומה קורה עכשיו עם היתר החדש?
אז עכשיו אנחנו הוצאנו ביום ראשון, פרסמנו הוראת שעה, שלמעשה מאפשרת לעבוד פעמיים בשבוע, מעבר ל-12 שעות, עד 14 שעות, זה עוד שעתיים נוספות ביום, פעמיים בשבוע, ובסך הכל בשבוע נתנו 25 שעות נוספות, או 9 שעות יותר ממה שמותר היום, לפי היתר הכללי.
זה אומר שמשרה מלאה היא 167 שעות?
היא 182, היא 182 בכל זאת, ואנחנו אפשרנו...
עוד 25 שעות.
בשבוע, 25 שעות נוספות בשבוע.
אז עוד 100 שעות בחודש בעצם.
עוד 90 שעות נוספות בחודש, זה יוצא בסופו של דבר לפי הוראת השעה, וכל זה במטרה לתת פתרון למחסור של עובדים נקודתיים במקומות העבודה, שיש להם מעל 20% חוסר בעובדים.
ואיך קודם כל תגיד לי, יש כבר בתי עסק שפנו וביקשו?
אז א', היתר הזה מהרגע שהוא פורסם, הוא חל על כל מי שעומד בתנאים. יש בתי עסק שפנו וביקשו יותר ממה שהיתר נותן.
זאת אומרת, אם אני עכשיו עסק שרוצה להעסיק את מעבר, אתה אומר, עוד 16 שעות בשבוע, אני לא צריך לבקש היתר?
נכון.
זה אוטומטית, אני יכול לעשות.
זה מטרת הוראת השעה. למעשה, מטרת הוראת השעה לבוא להקל על המעסיקים, ולתת לכם את האפשרות. אם אתם עומדים בתנאים, אם העסק קטן עד 20 עובדים, הוא לא צריך, הוא אין לו שום תנאים, הוא יכול להשתמש בהיתר כבר מהרגע הראשון. עסק גדול, מעל 20 עובדים, אם יש לו חוסר בעובדים של 20%, הוא יכול להשתמש בהיתר, והוא לא צריך לפנות אלינו באופן פרטני. זו מטרת הוראת השעה, להקל על המעסיקים את הבירוקרטיה, של לפנות לקבל היתר פרטני לתקופה הקשה הזאת.
אתה אומר שמעבר לזה גם יש עסקים שביקשו אפילו יותר מזה בגלל המצוקה של
כוח האדם. נכון, יש מקומות כמו מקומות ביטחוניים, כמו נמלי ים, נמלי תעופה, מקומות שנדרשים להעסקה מעבר ל-12, מעבר ל-14 שעות, אז הם פונים באופן פרטני, כמובן הם צריכים להציג את הצורך ואת המחסור שיש להם בעובדים היום, ואנחנו נשקול אם לתת להם אפשרות להאריך את השעות בתקופה הזאת, בתקופה מוגבלת כדי להתגבר על הפערים ועל העומסים.
אני מבין, הזכרת את נמלי הים, הלוואי והיו עובדים את 9 שעות, אבל זה סיפור אחר.
זה סתם דוגמה, זה לא היה במשהו שעומד על הפרק, אבל זה היה רק לתת דוגמה להמחיש.
למפעל חיוני, כן. הלוואי אבל שנמלי הים היו עובדים את השעות המינימליות, אבל זה לא הנושא שלנו. אני רוצה אבל כן לשאול אותך, מה בעצם הרעיון? הרי אם אני עובד במקום עבודה, ואני אדם בוגר, לא ילד, אדם בוגר, שאני יודע שיש כרגע... עומס בעבודה, ולי מתאים לקחת כרגע יותר שעות, או מתאים לי כרגע לעבוד יותר שעות היום, כדי שבחר אני אוכל לצאת פחות שעות. למה בכלל המדינה מתערבת ואומרת, לא, מותר לך רק X שעות, ולא מעבר לזה, רק 12 שעות ביום, אם אתה רוצה לעבוד מעבר, צריך יותר מיוחד.
אז כיוון שאם כל המעסיקים במדינה וכל האזרחים במדינה היו נורמטיביים והיו באמת פועלים, כמו שאתה אומר, בשיקול דעת, בנושא הזה אולי לא היה צריך להתערב. אבל מכיוון שאנחנו רואים שגם בשגרה יש כאלה שחורגים בשעות, וכאלה שלא מקפידים על הכללים ועל החוקים, אז צריך היה להגביל וליצור איזשהו סטנדרט. כי אם היום אנחנו נבוא ונגיד למשק, חבר'ה, כללי המשחק השתנו, יש קורונה, יש גל חמישי, תפעלו שאתם מבינים, כל אחד היה הולך, לוקח את זה לכיוון אחר. אחד נותן 12 שעות לעבוד, אחד 14, אחד אולי 18, וצריך איפשהו להשים את הגבול. צריך לעצור, להגיד, חבר'ה, גם הבריאות של העובד פה חשובה, גם האיזון בין העבודה לפנאי גם חשובה. בסופו של דבר, השעות המרובות יכולות לפגוע בבריאות של העובד, יכולות לפגוע בבטיחות שלו, הן גם פוגעות בפריון, הן גם בסופו של דבר שעות לא תמיד יעילות, ואנחנו צריכים לדאוג פה גם לבריאות של העובד וגם לבטיחות שלו וגם לאיזון. ובסופו של דבר אנחנו רוצים עובדים נמרצים, אנחנו רוצים עובדים שהם לא שחוקים, רוצים עובדים שהם יהיו רעננים בעבודה.
זה כולנו רוצים.
צריך לשים את הגבול.
מאיר דוד, ראש מנהל הסדרה והאכיפה בזרוע עבודה משרד הכלכלה, נגיד רק לסיום הזה, שאולי כל הכבוד על זה, הוראת השעה לא כוללת אישור לעבודה בימי המנוחה, בשבתות וחגי ישראל.
נכון, זה לא כולל אישור.
בהם אסור להסיק. תודה.
נכון. תודה רבה, כל טוב ערב טוב.
כל טוב. ממשיכים עם נושא שמעסיק אותנו הרבה מאוד, גם בתוכניות הכלכליות וגם בכלל, יוקר המחיה. רק לאחרונה עלתה לכותרות חקירה של רשות התחרות בחשד לתיאום מחירים בשוק המזון, וכל הזמן הרגולטור עסוק בניסיון למנוע תיאום מחירים ולאפשר תחרות חופשית עבורנו הצרכנים. אומרים שלום לדרור שטרום.
ערב טוב.
ערב טוב, לשעבר הממונה על ההגבלים, ומה שהיום זה רשות התחרות. אנחנו ביקשנו לשוחח איתך, כי רשות התחרות מפרסמת לפני שבוע טיוטה להראות הציבור, והיא מדברת על הכתבה מחירית אנכית. אז בוא רק תסביר לי קודם כל, מה זה הכתבת מחירים אנכית? הכתבת מחירים זה שיש גורמים בתוך השוק שמנסים להכתיב את המחירים, אבל מה זה האנכית?
כן, זה באמת נשמע כמו סינית למי שלא בקים מאוד בעולם הזה, והמטרה שלנו היא באמת לפשט את הדברים שיהיו מובנים לכל אחד, כי באמת זה נוגע לנושא שאתה הזכרת אותו וליוקר המחיה. תראה, בוא ניקח רגע אחד את תחום המזון בתור דוגמה קלאסית. בתחום המזון יש לנו 4 קבוצות שהן מונופולים, שיש להם, כל אחת מהן יש להם כמה מונופולים. זאת אומרת, יש לנו את תנובה, ויש לנו את אוסם, ויש לנו את שטראוס אליט, ויש לנו את החברה המרכזית שזה בעצם קוקה קולה וטרה ופריגת וכו' וכו'. לכל אחת מהקבוצות האלה אין זכות היום לבוא ולקבוע מחיר אחיד למוצרים שלה בסופרמרקטים. למה? כי נותנים ברשתות המזון לרמי לוי ולוויקטורי וליוחננוב לריב ביניהם, לכל אחת מהם להוריד מחירים כדי למשוך את הלקוחות לבוא אליה, ועל ידי זה אנחנו מקבלים תחרות גם על מותגים חזקים כמו קוקה קולה וכמו חלב תנובה וכו' וכו'. מה בעצם הפטור שניתן לפני כחצי שנה ועליו סוערות כל הרוחות? פתאום יצא פטור מהרשות שמתיימר לאפשר למונופולים האלה הגדולים בתחום המזון ולמונופולים אחרים להכתיב את המחירים שבהם ימכרו המוצרים שלהם בסופרמרקטים. על זה קמה סערה גדולה, כי בעצם עד היום מה שהבטיח אותנו קצת כצרכנים זה התחרות בין המקולות והמיני מרקטים והסופרמרקטים והרשתות, וזה עבד לטובתנו. אם אנחנו מחר ניתן את היכולת לכל מונופול כזה, מונופול מזון כזה, להכתיב מחיר אחיד בכל החנויות, לכל הרשתות ולכל המקולות, לא נקבל תחרות. ועל זה יצא כל זעקה גדולה, וכתוצאה מהזעקה הזאת, רשות התחרות פרסמה ממש לפני כשבוע, רעיונות איך לבוא ולצמצם את הפטור הזה, שניתן לפני חצי שנה, לצמצם אותו מאוד כדי שהוא לא יפגע בתחרות. אני מקווה שזה פחות או יותר מפשט את הדברים.
אוקיי, זה נראה לי שמפשט, אבל אני רוצה רגע להבין קודם כל למה צריך את זה. אם אני מסתכל סתם תוך כדי השיחה שלנו, בדקתי לקראת השיחה, מה עשר מחירי המזון, הזכרת את המזון. אז אם אני מסתכל על העשור האחרון, מ-2012 עד היום, אני רואה שמדד מחירי המזון עלה ב-9% במצטבר, זאת אומרת, זה פחות מ-1% לשנה. זה לא משהו שנחשב ליוקר מחייה.
אז קודם כל, תן לי לתקן אותך בשתי נקודות. קודם כל, אתה בדקת את זה על פני מעט שנים יחסית, ואני אגיד לך למה, כי סל מחירי המזון שלנו, אם תבדוק אותו, איך הוא יחסית לאירופה ולארצות הברית ולאוסטרליה, אתה תראה שאנחנו היינו יותר יקרים כבר לפני 10 שנים. זאת אומרת, זה שעלינו רק ב9% לא הופך את הקייס לקל, כי מההתחלה אנחנו יותר יקרים. זאת נקודה אחת.
נקודת הפתיחה, אומר, אוקיי.
בדיוק, צריך לזכור את זה רק ברקע, להבנה כללית של איפה אנחנו נמצאים. הנקודה השנייה היא, והיא החשובה לצורך השיחה שלנו היום, זה שהעלייה הזאת ב9% הייתה במצב שבו לא היה אפשרי למונופולים האלה להכתיב מחיר אחיד. החשש הוא שאם עכשיו תיתן להם גם את היכולת להכתיב מחיר אחיד, הם יעלו את המחירים עוד יותר. ואז אם יבדקו אותנו בעוד 10 שנים, יגלו שהעלייה ב10 שנים האלה תהיה הרבה יותר חדה וחריפה מאשר 9% שעלו בעשור הקודם.
אני רוצה רגע להיות פרקליטם של היצרנים, תפקיד גרוע, אבל מה לעשות, בחרתי אותו.
לא, חשוב, אני... זה צריך להיות משחק
אז
הוגן.
אז אני מנסה רגע כן. להגיד, תשמע, הרי כולנו רואים, תסתכל מה קורה בארצות הברית, נתוני אינפלציה שלא היו שם עשורים, אנחנו רואים בכל העולם את מחירי השינוע ומחירי הסחורות, הכל עולה בכל העולם. בארץ זה לא עולה בגלל איזשהו לחץ מאוד מאוד חזק שיש גם ציבורי וגם דרך רשות התחרות, שבעצם בולם את זה. אבל אומרים לך, תשמע, אנחנו בסוף מוציאים את הכסף הזה, ומישהו צריך לשלם את זה. הצרכן בסוף צריך לספוג, כמו שקורה בכל מקום בתחרות חופשית.
אוקיי, אז מעולה. בוא נתחיל בשתי המילים שבהם סיימת את הטענה שלך כפרקליט הסטן או פרקליט היצרנים ושחקני המזון. האם יש לנו תחרות חופשית? בוא תסתכל בכל מקום אחר בעולם, ותראה שאין מצב שבו 4 היצרנים הגדולים הם חצי משוק המזון. אין לך בשום מקום בעולם מצב כזה, לא מתקרב אפילו למצב הזה. וזה חוזר לטענה שלי קודם. בואו נעשה בדיקה פשוטה, כמה אנחנו זולים או יקרים יותר ממדינות אחרות בעולם, ותגלה שאנחנו הרבה יותר יקרים ממדינות, אפילו במערב אירופה, אני כבר לא מדבר על מזרח אירופה שהיא הרבה יותר זולה, אבל אפילו יחסית למערב אירופה, מדינות כמו גרמניה, מדינות כמו בריטניה, שפעם נחשבו יקרות בעינינו, הן היום זולות מאיתנו בסל המזון שלנו, ולכן יש פה בעיה בסיסית שאנחנו מנסים להבין למה למשל במוצרי חלב אנחנו יקרים ב-70%. למה בשמן, בלחם, בכל מיני דברים בסיסיים אנחנו יקרים בעשרות אחוזים, ואין לנו תשובות טובות לזה, למעט העובדה שהשוק שלנו הוא מאוד ריכוזי. עכשיו אתה באת ותקעת את הטענה...
אבל שנייה רגע, הרבבת פה רגע שניים ביחד, שני ענפים שהם שונים לגמרי. חלב, יש בארץ באמת מכסים ומכסות, וכל מיני לחצים שמופעלים על ידי רשויות החקלאות למיניהם, והאגודות למיניהם, שמונים תחרות אמיתית. בשאר, שמן, אתה יכול לייבא מתי שאתה רוצה, אין מכס על זה, לא מוגדר למתאבדתי.
אתה יכול לייבא, אבל לאופן שבו המוצרים מוצגים ברשתות, הרבה פעמים גורם, תראה, גם שוקולד אתה יכול לייבא, נכון? אבל נכון. עדיין אם תבדוק את נתח השוק של חברה מסוימת בתחום השוקולד, אתה תגלה שהוא עומד על כ-70%, וכאשר מונופול מוגדר בחוק כיותר מחצי. זאת אומרת, יש לנו מצב שבו גם בתחומים שנפתחו לכאורה או לא לכאורה לתחרות, יש לך עדיין מונופולים מאוד מאוד חזקים, תיקח את התה, למשל. בתחום התה אתה רואה מונופול של 80%. זאת אומרת, אנחנו בשוק שהוא לא תחרותי, אבל בוא רגע אחד נלך לטענה שלך, כי אתה באת וטענת טענה עוד יותר פשוטה. אמרת, כן תחרות, לא תחרות, עלו המחירים של ההובלה והשינוע, וחומרי הגלם בעולם, למה לא צריך פה להעלות את המחירים? זאת הייתה הטענה שלך. ולזה יש תשובה כזו, אחד, השוק שלנו מההתחלה לא תחרותי, ולכן יותר יקר, ולכן היצרנים כבר מרוויחים בנקודת הפתיחה, הרבה יותר מאשר רווחי תחרות. זאת נקודה אחת.
אתה לא צריך לרחם עליהם.
אז זה אחד, אבל לא ברחמים עסקינן, אלא בגופו של עניין. וגופו של עניין אומר כך, בוא נראה מה קרה, לשער המטבע בעשור האחרון וב-15 שנה האחרונות. כולנו יודעים ורואים, גם בבדיקות מדוקדקות, שהשקל התחזק יחסית לדולר וליורו בצורה מאוד מאוד משמעותית. למה זה משנה לנו? זה משנה כי חלק גדול מחומרי הגלם של תאגידי המזון הישראליים, הוא בעצם מגיע מחומרים שהם קונים אותם בחול. ולכן, לצד ההתייקרות שחלה בחומרי גלם, שעליה אנחנו שומעים כל הזמן, כי מנפחים לנו את השכל איתה, ושחלקה גם אמיתי, יש גם ירידה בערך של זה עבור הקונים הישראלים, כי כל שקל היום שווה יותר דולרים.
זאת אומרת שחלק מהעלייה הזאת היום... מתקזזת בזכות החוזק של השקל.
בדיוק, אז העלייה, נכון, לקחת לי את השורת ציום, בצורה יפה, חלק גדול מהעלייה במחירים של על שינוע וחומרי הגלם, לא רק מתקזז, אלא נבלע ברווח שנגרם לקונים המקומיים פה, למפעלים פה בישראל, מכך שהשקל התחזק בצורה מאוד דרמטית, יחסית למחירים בחול. ואגב, כל ישראלי יודע שכשאתה נוסע היום לחול, איך אומרים, ברווחים ובחלונות שמתירים לנו לנסוע עוד, אתה רואה שהמחירים בחול באמת זולים, בין היתר, כי המטבעות בחול נשחקו יחסית לשקל. כשהשקל חזק, כל דבר בחול, חולצה שאתה קונה בחול, שווה פחות שקלים, ולכן זה גם תורם לכך שהם זולים יותר.
אז אוקיי, אז את זה הבנתי, אז אם ככה אני רוצה ללכת איתך רגע לצד השני של המשקולת הזו, וזה איך פותרים את זה, כי מעבר להפעיל לחץ על היצרנים מצד אחד, גם הציבור שעוקב אחרי עליית מחירים, ואנחנו התקשורת, וגם רשות התחרות שמנסה למנוע בכל דרך תיאום מחירים, יש דרך לצאת רגע לזום אאוט ולתת איזשהו פתרון אמיתי שייתן באמת מחירים תחרותיים בארץ?
תראה, אז הפתרון הוא בטח לא בזבנג וגמרנו, כי הנושא של מבנה ריכוזי של שוק, זה לא דבר שניתן לשנות אותו מהיום למחר. אבל מה כן אפשר לעשות? אפשר לעשות שני דברים. אחד, אפשר לעשות תחשיב מדויק של כמה באמת העלייה הריאלית, אם בכלל יש כזאת, במחירי חומרי הגלם והשינוע שסופגים היצרנים המקומיים. מאוד הייתי שמח לראות גוף אובייקטיבי כמו הלשכה המרכזית, או הכלכלן הראשי במשרד האוצר, בא ועושה את התחשיב כמה בעשר שנים האחרונות עלו מחירי השינוע וחומרי הגלם, וכמה לעומת זאת עלה שער השקל יחסית לדולר וליורו.
ואז לבוא אליהם ולהגיד להם, אתם רוצים, אתם יכולים לעלות בשיעור הזה בעצם?
בדיוק, אם באמת יש עודף בעלייה של חומרי הגלם והשינוע על מה ששינה שער המטבע, תעלו כי זה הוגן, זה באמת כסף שמגיע לכם. אם לעומת זאת אבל, וזאת הנקודה, אנחנו רואים ששערי המטבע שיחקו יותר לטובתם מאשר העלייה במחיר חומרי הגלם, היינו מצפים מהם בהגינות לא להעלות מחיר באגורה.
להוריד אפילו.
נכון.
טוב, הנושא הזה עוד ללא ספק ימשיך להסיק אותנו בהמשך. דור שטרום, לשעבר הממונה על ההגבלים, רשות מה שהיום רשות תחרות, תודה רבה לך, עשית לנו סדר בדברים האלה, תודה.
תודה לכם וערב טוב.
ערב טוב. נצא להפסקת פרסומות קצרה, ואחריה, אם אתם מובטלים או מכירים מישהו שמובטל, וגם עם חובות, יכול להיות שיש לנו בשורה בשבילם, ועוד נושאים ככל שנספיק. פרסומת אחרונה, חזרנו.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי, עם צבי טסלר.
חמש, 43 דקות, אנחנו ככה מדברים הרבה על הקורונה, ומאז פרוץ המגפה, רבים מהשכירים והעצמאים, פה בישראל צברו חובות גדולים, והמצב עלול להחריף עוד יותר, שמענו על סגירת העסקים, אנחנו רוצים לעסוק באיזה אומרים שלום למשה יפרח.
ערב טוב, צבי לך ולמאזינים.
ערב טוב, סמנכ"ל ההשמה והמעסיקים של שירות התעסוקה, ואנחנו רוצים לדבר על, אתם דואגים לאנשים לתעסוקה, למציאת מקום עבודה, אבל גם מתמודדים כאלה שבנוסף להבטלה, גם יש להם לא מעט חובות.
אז אכן כן, אנחנו מזהים שיש לא מעט ממקבלי הקצבאות, בעיקר הבטחת הכנסה, זה אנשים שיש להם חובות, או בהוצאה לפועל, או בגביית כנסות, ואחד האתגרים הגדולים זה באמת לסייע להם בהסדרת החובות, כי אנחנו מבינים שאין להם שום דרך לצאת לעבוד, אם הם יצאו לעבוד, אז יעקלו להם את כל השכר בגלל החובות, מצד שני, אם הם לא יעבדו, איך הם יחזירו את החובות. ולכן באמת יצאנו לאיזה פיילוט לפני כשנה, התחלנו את הפיילוט, שפנינו לחייבים כאלו שיש להם חובות, וניסינו ככה יחד עם רשות האכיפה והגבייה ויחד עם הסיוע המשפטי, ניסינו לסייע להם להסדיר את החובות שלהם, ובמקביל לסייע להם לחזור לעולם העבודה.
לכמה אנשים פניתם?
אז אנחנו פנינו לכמעט 2,000 חייבים כאלו, כרגע נמצאים למעלה מ-1,000 נמצאים כרגע בתהליך, אני יכול להגיד שיש כבר 600 חייבים שכבר הסדירו את החובות שלהם.
מה זה הסדירו? זה לא, הסדירו לא מוחקים להם כן. חלק מהחוב, נכון?
אז אני אגיד ככה, אני לא אכנס יותר לפרטים של רשות האכיפה והגבייה, אבל חלק מהחובות של אנשים זה למרכז לגביית קנסות, שזה בדרך כלל חובות מול גופים ממשלתיים, ששם אפשר גם להגיע לפעמים להפטר, זאת אומרת שהם מוחקים אותו חוב לגמרי, אבל רוב רובם של המקרים זה חובות בהוצאה לפועל, שברור שלא מוחקים אותו חוב לגמרי, אבל כן מגיעים איתם לאיזה הסדר תשלומים, שהוא מאפשר להם גם לעבוד וגם להחזיר חלק מהחוב.
עכשיו ראיתי שמדורשי העבודה שפניתם אליהם, השיעור של החרדים עומד על פחות מ-4%, 3% ו-6 עשיריות, הרבה פחות מאשר הגודל שלהם באוכלוסייה. ממה זה נובע לדעתך?
א', זה דבר שנכון לבדוק אותו ולראות באמת מה, למה השיעור של החרדים בחובות שיהיו להסדר הוא נמוך יותר מהשיעור באוכלוסייה. אני מעריך ש... יש, א', יש אולי פחות חובות, ויש אולי פחות רצון להסתייע בגופים ממשלתיים להסדר חובות, אבל לעניות דעתי, האחוז של החייבים החרדים הוא גם יותר נמוך באוכלוסייה ביחס לאוכלוסייה הכללית, בטח לאוכלוסייה הערבית, ששם ראינו שהאחוז זה הגבוה ביותר.
ובאיזה סדרי גודל של חובות מדובר? על עשרות אלפים, מאות אלפים, מעבר לכך, מיליונים?
אנחנו בדקנו את אותם אלה שפנינו להם, הממוצע של כל חייו זה בערך 7 תיקים במקביל, שההיקף של החובות שלהם למעלה מ-300,000 שקלים.
וואו.
חום זה... מאוד מאוד גדול. כן, אנחנו לא מדברים פה על חובות של אלפי שקלים, מן הסתם מי שהיה לו חוב של
כמה... וזה אנשים פרטיים, אנחנו לא מדברים על בעלי עסקים או חברות.
אז אנחנו מדברים על אנשים שמקבלים הבטחת הכנסה, שיכול להיות שחלקם כאנשים פרטיים היו עצמאים לפני כן, ויצרו חובות והגיעו למצב שאמרו מקבל הבטחת הכנסה, אבל על פי רוב זה אנשים שנקלעו לחובות או על ידי חובות של מזונות או חובות אחרים, ונאלצו להגיע לקבל הבטחת הכנסה. אני יכול להגיד אומר... גם מעבר, מה שיעשה מבחינתנו,
משפט לסיום,
אלף,
כן.
א', לקחת שלושה גופים שונים, שכביכול כל אחד מתעסק במשהו אחר לגמרי, ולדעת לשתף פעולה ולהגיע ולסייע לאותם אנשים, כן. זה קודם כל זה מעולה מבחינתנו.
מה שיפה גם שמתוך,
אני אגיד משפט אחרון,
כן.
רק מה שיפה שמתוך ה-600 חייבים שכבר הסבירו את החובות, יש כבר 360 אנשים שנקלטו כבר בעבודה והתחילו לעבוד.
חשוב מאוד, נותנים דג, לא רק חכה, אלא גם, לא רק דגים, אלא גם חכה כדי להתפרנס. סמנכ"ל ההשמה והמעסיקים של שוק התעסוקה, משה יפרח, תודה רבה.
תודה רבה לך ובשורות טובות.
בשורות טובות, אין אדם נפרד, אין אדם נפרד מחברו, אלא מתוך דבר הלכה, שמתוך כך זוכרו, אנחנו בשבת מיוחדת, שבת יתרו השבוע, שלום הרב שלמה אישון, ראש מכון כתר, כלכלה
שלום, פתורה. שלום, שלום וברכה.
אז איתך אנחנו רוצים כהרגלנו בדבר הלכה, נשאר לנו מעט זמן, בוא נעשה את זה.
כן, אם כן, השבת נקרא בעזרת השם את עשרת הדיברות, וביניהם הדיבר האחרון לא תחמוד, לא תחמוד אשת רעך ועבדו ועמתו ושורו וחמורו וכל אשר ברעך. כן. כאשר ההלכה הזאת אוסרת על האדם לחשוב במחשבתו, איך הוא יצליח לקחת מחברו או לקנות מחברו סחורה שיש לו, או יותר נכון חפצים שיש לו, ויפעיל עליו לחץ גדול למכור אותם, גם כאשר הוא בעצם לא רוצה למכור. והשאלה פה נשאלת מה קורה בכיוון ההפוך. כאשר ישנו אדם שרוצה להפעיל לחץ על אחר, כדי שיקנה ממנו. כלומר, הוא רוצה בעצם, הוא חומד את כספו של הלקוח. האם גם פה יש איסור התחמוד?
או שאיסור התחמוד זה החפצים, לא הכסף.
יפה, אז זאת השאלה. באמת בספר פתחי חושן מביא שם דבר מעניין. אומר שמחבר ספר, שולח ספר למישהו אחר, והמקבל מתוך אי נעימות משלם עבור הספר. הוא שלח כאילו את זה בלי שהמקבל ביקש, אבל כן. המקבל הוא משלם עבור הספר.
וזה
הזה,
נקרא לא תחמוד.
אומר על זה שיש בזה חשש לא תחמוד. אבל באמת הדעה רווחת הפוסקים ככה בשוט רבושר וייס, במנחת אשר, בפוסקים האחרים הדעה רווחת היא שאיסור לא תחמוד הוא על חפצים ולא על כסף. והפעלת לחץ על קונה שיקנה,
אבל צריך עדיין, אתה אומר, כדאי לחשוש ולהיזהר גם בזה. הרב שלמה אישון, ראש מכון כתר, כלכלה על פי תורה, תודה רבה לך דברים. ועד כאן שטח כלכלי לשבוע זה. ניפגש כאן בעזרת השם באותה שעה בשבוע הבא. להצדקה כתוב ובחנו מן הבזות שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי עשר בשביל שתתעשר. כאן צבי טסלר, שלום שלום.
חזקים מחוברים משדרים